אני מגיע מתוך חוויה, ברמה האישית שלי, חוויה משמעותית, כששואלים אותי בחוץ לארץ, אז אני אומר, תראו, לא מאוד, בסוף רוב הישראלים עברו חוויות כאלה או אחרות שהן יותר או פחות טראומטיות, אבל אני חושב שלפחות ברמה שלי הייתה מאוד משמעותית, אני הפצעתי מאוד מאוד קשה בלבנון לפני 20 שנה, 20 וקצת שנה היום, אשפוז מאוד מאוד ארוך, פציעה אנושה וכו וכו, שהובילה אותי קודם כל להגיד שזה העולם שבתוכו אני רוצה להתעסק. זאת אומרת, בעיקר מה שראיתי סביבי, המשפחה, החברים, וגם החוויה שאני עברתי גרמה לי להגיד, לא יכול להיות שאנחנו כחברה מוכנים לקבל את העובדה שזאת גזירת גורל. שככה אנחנו צריכים לחיות. יכול להיות שככה אנחנו צריכים לחיות, אבל אני לא קיבלתי את הדבר הזה שאומר, אנחנו צריכים לקבל את זה ולהמשיך להסתדר ולחיות ככה. אני חייב להגיד שברמה הראשונית, אני הלכתי ולמדתי מדע המדינה ויישוב סכסוכים. אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? יש פה סכסוך פוליטי, שאלות פוליטיות, אידיאולוגיות, אני אלמד, אתם יודעים, איך עשו את זה במקומות אחרים בעולם, אני אבין את חילוקי הדעות האידיאולוגיים המאוד בסיסיים, ואנחנו נבוא עם איזה רעיון, ונשנה פה את המציאות.
כן, הייתה תקופה שהיו מביאים את השליח שפתר את הסכסוך באירלנד, והוא יפתח את הסכסוך.
בדיוק, או מביאים איזה נוסחה קצת יותר מתוחכמת לאיפה נעביר את הגבול, וכנראה ששם נמצא הפתרון. אני אגיד ברמת ההתפתחות האישית שלי, אז אני הלכתי ללמוד מדע המדינה ויישוב סכסוכים, ואמרתי, כתרפיה אישית אני אלמד גם פסיכולוגיה. זה לא רע למי שעבר חוויות, כמו שאני עברתי ללמוד גם פסיכולוגיה. ככל שהשנים עברו, אני יותר ויותר, יותר ויותר חלחלה אצלי התובנה שאומרת שהבעיות הן באמת בעיות פוליטיות. אני, אף אחד, לא תשמעו אותי מעולם או לעולם אומר, הכל פסיכולוגיה, זה הכל רגשות, ממש לא. הבעיות הן בעיות פוליטיות, אידיאולוגיות, יש פה אינטרסים סותרים, אבל בעיניי, וככל שהשנים עברו, אני יותר ויותר מאמין בזה, הקושי שלנו להתמודד עם אותן בעיות פוליטיות, נובע בעיקר מהפסיכולוגיה של שני הצדדים. והפסיכולוגיה של שני הצדדים היא לא פסיכולוגיה ייחודית, לא לחברה הישראלית ולא לחברה הפלסטינאית, היא פסיכולוגיה, אנחנו קוראים לה פסיכולוגיה של חברות בסכסוך, ואם יש פסיכולוגיה של חברות בסכסוך, אז כנראה גם יש, בוא נקרא לזה ברמה מאוד פשטנית, איזה שהם אלמנטים, מהלכים או טיפול פסיכולוגי שאפשר לעשות לחברות בסכסוך. וככל שהשנים עברו, אני עברתי ממקום של להיות איש מדע המדינה יישוב סכסוכים, לאדם שחוקר שאלות פוליטיות, מדע המדינה ויישוב סכסוכים, אבל לחלוטין חוקר אותם מהמקום של פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה פוליטית, בעיקר התמקדות בעולם הרגשי, ובעיקר התמקדות בעולם של התערבויות, בעיקר התערבויות רגשיות, כדי לשנות סיטואציות קונפליקטואליות.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם ערן אלפרין.
אז שמי הוא ערן אלפרין, אני פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית, חוקר סכסוכים בין קבוצות, קבוצות זהות, קבוצות חברתיות, פוליטיות, גם סכסוכים בין קבוצות בתוך החברה, למשל בתוך החברה הישראלית, וגם סכסוכים בין חברות, מדינות שונות, ארצות שונות, סכסוכים בינלאומיים וכו'.
אוקיי, אנחנו במקור רצינו לדבר איתך, כי חשבנו שזאת יכולה להיות שיחה מרתקת לפני יום הזיכרון ויום העצמאות, אבל האקטואליה השיגה אותנו, ואנחנו מדברים אחרי סוף שבוע של מעל 300 טילים על אזור עזה וכל הדרום, וזה יוצר ככה איזה מצב מאוד מאוד מורכב לדבר בו על פיוס בין קבוצות.
כן, אז קודם כל אנחנו מדברים על דינמיקה של יחסים בין קבוצות, ובמובן הזה פיוס הוא אלמנט אחד בתוך הסיפור המאוד רחב הזה. אני חושב שכן צריך להסתכל על התהליך הזה כתהליך מתמשך, ולא על אירועים שהם אירועים נפרדים. ככל שהאירועים של היום יומיים האחרונים הם אירועים קשים, צריך לזכור שעבור חלק גדול מהאנשים שחיים באזור הזה, גם בצד הפלסטיני, גם בצד הישראלי, זה שאנחנו פתאום שומעים על האירועים הקשים של היום יומיים האחרונים, זה לא אומר שהיום יום של שלהם הוא יותר פשוט מזה. אני אגיד אפילו דבר יותר קיצוני מזה, יכול להיות שמבחינתם העובדה שהסיפור שקורה פה ביום יומיים האחרונים מביא את זה לשיח הציבורי, ופתאום אנחנו כן מדברים ושואלים את עצמנו מה כן אפשר לעשות או צריך לעשות כדי לשנות את הסיפור, הוא במידה מסוימת אפילו בשורה חיובית. אני כן אגיד שמהפרספקטיבה שלי כחוקר, אירוע כזה או סבב כזה כמו שהוא מכונה היום בתקשורת הישראלית, מעלה המון שאלות. משאלות מאוד מאוד בסיסיות כמו איך משפיעה חשיפה לאלימות, או חשיפה לאלימות פוליטית כזאת, טילים מצד אחד, הפצצות מצד שני, מחסומים, כל הדברים האלה הם בגדר אלימות פוליטית, איך היא משפיעה גם על העמדות של אנשים, זאת אומרת האם היא מייצרת באמת מעגל של הקצנה שבו אנשים שנחשפים לאלימות הופכים ליותר ויותר קיצוניים. אני יכול להגיד שיש לנו פרויקט מאוד מאוד מעניין היום במעבדה ששואל באיזה אופן זה משפיע, באיזה אופן החשיפה הזאת לאלימות משפיעה על רמות האמפתיה של אנשים בהקשר של הסכסוך, אבל גם לא בהקשר של הסכסוך, האם זה משפיע על האמפתיה שלנו גם בחיי היום יום שלנו. אני חושב שזה מעלה שאלות לגבי תקווה וייאוש, שזה אלו נושאים שאנחנו חוקרים המון במעבדה, ובאמת התפיסה הזאת של אנשים, או האמונה הזאת של אנשים, שכל פעם זה קורה מחדש, אין שום דבר שאפשר לעשות, אנחנו מקבלים את זה כסוג של גזירת גורל כזאת, ואי אפשר לצאת מתוך המעגל הזה. וגם שאלות כמו, האם סבבים כאלה, האם אלימות כזאת, האם אפילו פגיעה מסוימת כזאת, יכולה להוביל אנשים, חברות, אפילו פוליטיקאים, שהם גם אנשים, לפחות חלקם בסיטואציות מסוימות, יכולה להוביל אותם לשאול שאלות כמו, אולי כן צריך לעשות דברים אחרת, ותחת איזה נסיבות הם יובילו אותם לשאול שאלות כמו, האם צריך ואפשר לעשות דברים אחרת.
ואתה כשאתה עומד בראש כל המעבדה וכל השאלות, והניסיון למצוא את התשובות, אתה בסוף אדם עם תקווה או יאוש?
אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אשתי תגיד שזה אפילו מנותק מציאות לפעמים, אבל אני לא חושב שאפשר לעשות או לעסוק בסוג המחקר שאני עוסק בו אם אתה אדם לא אופטימי. וגם צריך להגיד שהמחקר שלי בבסיסו, ואני חושב שזה גם מה שמייחד אותו במידה רבה מהרבה מאוד מהמחקר האחר שמתבצע בתחום שלנו, הוא מחקר אופטימי. הוא מחקר אופטימי כי אנחנו פחות שואלים למה או איך הפסיכולוגיה החברתית יכולה להסביר את התהליכים האלה. פסיכולוגיה חברתית המון שנים עסקה בשאלות כמו איך נוצרים סטריאוטיפים, איך נוצרת גזענות, למה כל כך קשה לצאת מסכסוכים שהם סכסוכים אלימים וקשים, זה שאלות סופר סופר חשובות ומשמעותיות. אנחנו מנסים לעשות משהו שהוא קצת אחר, אנחנו מנסים לקחת את התובנות האלה ולהגיד, אם לפסיכולוגיה יש תפקיד כל כך משמעותי, בוא נגיד זה בשפה יומיומית, בלתקוע חברות בתוך סיטואציה כל כך קשה של קונפליקט, האם אפשר להשתמש בפסיכולוגיה גם כדי לעזור להם לצאת משם? האם אפשר להשתמש בהבנה שלנו את החסמים כדי לייצר זרזים או התערבויות שיכולות לייצר מצב שבו אנחנו נצא מתוך הסכסוך? ולכן אני מאוד אופטימי. אני אגיד עוד משפט אחד בהקשר הזה. אני גם מאוד אופטימי כי אני רואה את התוצאות של הניסויים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לשנות בצורה כל כך כל כך מובהקת וחזקה את העמדות של פלסטינים, של ישראלים, או של אנשים שחיים בסכסוכים אחרים ברחבי העולם, באשר לשאלות הכי דרמטיות שנוגעות לסכסוך שלהם, על ידי עיצוב מסרים, על ידי התערבויות פסיכולוגיות שנוגעות בצרכים שלהם, ברצונות שלהם, ברגשות שלהם, אז כנראה שלהגיד על הסכסוכים האלה שהם בלתי פתירים, זאת אמירה לא נכונה. כנראה שיש תקווה. ובמובן הזה, הממצאים של המחקרים או של הניסויים שלנו, כן מספקים המון תקווה.
זה כיף.
בתוך מציאות מאוד.
ברור, ברור, אבל זה כיף לשמוע תקווה. אז למה חברה אפילו מסתכל עלינו, שלא נהנית בסופו של דבר מזה שהיא בסכסוך, ובצורה כזו או אחרת, פתרון כזה אחר, רוצה לפתור אותו? למה היא לא מסוגלת לעשות את זה? אני בטוחה שהצד השני זה אותו דבר.
אוקיי,
מה מונע כל מאיתנו?
אז קודם כל, זו שאלה מעולה, והיא הייתה לי תשובה פשוטה.
היית עם פרס נובל לשלום
הייתי
כרגע.
הייתי שולח אותה במייל לכל מי שאפשר. אני כן אגיד, יש לא מעט מחקר בעולמות האלה, רובו הגדול לא מחקר שלי, דני ברטל, ארווין סטאוב, חוקרים אחרים שעוסקים בתחומים האלה, אבל אני אנסה להגיד את זה בשפה מאוד מאוד פשוטה. ובגדול, אני אגיד שהשורה התחתונה היא, שאותם מנגנונים פסיכולוגיים שכל כך עוזרים לחברות בסכסוך, כשהסכסוך הוא באמת סכסוך עוצמתי, כשהאיום הוא באמת איום קיומי, הם המנגנונים שבשלב מאוחר יותר גם מונעים מאותם חברות מלהתקדם אל עבר יישוב של הסכסוך. אם נגיד את זה קצת יותר בפירוט, כשחברות נמצאות בתוך סכסוך מאוד אלים ומאוד קשה, והחברה הישראלית הייתה בתוך סכסוך מאוד מאוד אלים ומאוד קשה, שפעם, או אנחנו מגדירים אותו כ-intractable conflict, סכסוך בלתי פתיר או סכסוך בלתי נשלט, יש לו מאפיינים, אני לא אכנס אליהם כרגע. שחברה נמצאת בתוך הסיטואציה הזאת, היא מתמודדת עם אתגרים אדירים. ברמה הכי פשוטה, היא צריכה לעשות שני דברים. היא צריכה לגייס את הציבור שלה למצב שבו הוא יגיד, אני מוכן להקריב את האינטרסים הכי הכי בסיסיים שלי לטובת המדינה. בוא נגיד את זה בשפה שלנו כישראלים, שחלק משמעותי מאוד מהחברה יגיד, טוב למות בעד ארצנו. זה אתגר אדיר. אנשים לא אומרים טוב למות בעד ארצנו, מרצונם החופשי ובאופן מאוד מאוד פשוט, הם צריכים לעבור תהליכים משמעותיים כדי להגיע לשם. והאתגר השני שיש לחברות שנמצאות בסיטואציה הזאת, הן צריכות לייצר, נגיד את זה בצורה שוב מאוד פשוטה, חיים נורמליים בתוך סיטואציה לא נורמלית. אתם יודעים, עפים טילים מסביבנו כרגע, לכיוון המדינה שלנו, וגם לכיוון השני בצורות אחרות. החיים שלנו כרגע, אנחנו קמנו בבוקר, אפילו לא שאלתם אותי, אולי נבטל את הרעיון. אולי נחשוב מחדש, אולי לא יהיו פה לימוד, אנחנו חיים נורמליים, אפילו אם מסתכלים על מדדי האושר של החברה הישראלית, אנחנו תמיד במקומות העליונים.
אושר באלף.
אושר באלף, כן. יש אתגר אדיר לחברות שנמצאות בתוך סכסוך כל כך קשה, לאפשר לחברים שחיים בה, להמשיך לחיות חיים נורמליים וטובים בתוך סיטואציה מאוד 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 מאתגרת. אחד, האתגר של להביא את האנשים להגיד טוב למות בעד ארצנו, שתיים, לאפשר להם חיים נורמליים בתוך סיטואציה לא נורמלית, את שני הדברים האלה משיגים רק בדרך אחת, וכל החברות שחיות בסכסוכים עושות בדיוק את אותו דבר, הן מספרות בדרכים שונים, תהליכים שונים, סיפור מאוד 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 חד צדדי, מוטה, ואני אגיד עכשיו גם פונקציונלי, זאת אומרת נכון מבחינת היכולת שלו לשרת את המטרות הפסיכולוגיות של אותה חברה, הם מספרות את הסיפור הזה לבני החברה מהגן, מהגן ועד טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות שאנחנו עומדים בפתחן כרגע. והסיפור הזה הוא כמעט אחיד בכל החברות שחיות בסכסוך. התוכן שלו, הניואנסים, הם שונים, אבל המהות היא אחידה. כל החברות שחיות בסכסוך אומרות לחברי החברה, אנחנו החברה הצודקת. אנחנו תמיד רצינו שלום. אנחנו היינו מוכנים לעשות הקרבות מאוד משמעותיות למען השלום, והצד השני תמיד דפק את זה. אנחנו הקורבנות האולטימטיביים, כולם רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו הצד המוסרי שמוכן לעשות קורבנות משמעותיים אפילו בחיי אדם כדי לשמור על המוסר שלנו, לעומת הצד השני שמוכן להקריב חיים של נשים, ילדים, ועמות המידה המוסריות שלו מאוד 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 נמוכות.
זה תמיד הנרטיב?
זה תמיד הנרטיב. כל חברה שחיה בסכסוך מספרת את אותו הסיפור בדיוק עם תכנים שונים, כי היום יום שלה הוא שונה והניואנסים הם שונים. זה תמיד מצחיק אותי שאני מספר את זה לסטודנטים שלי, ואני מלמד את זה כמובן בקורס שהוא רחב יותר. בשלב הזה תמיד מצביע אחד הסטודנטים או אחת הסטודנטים ואומרות, ערן או פרופסור אלפרין, תראה, בחברות אחרות, בסכסוכים אחרים, זה אולי נרטיב, אבל אצלנו במקרה, נגיד הסיפור שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, זאת עובדה. זה נכון, כולנו מסכימים שזאת הרי עובדה. ואני אומר, אני בכלל לא נכנס לשאלה אם זאת עובדה או לא עובדה, אבל צריך להבין את התהליך. התהליך הוא שכדי לשרת או כדי להתמודד עם אותם שני אתגרים שתיארתי קודם, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לספר את הסיפור הזה. והסיפור הזה הוא מצוין מבחינתנו, והוא משרת אותנו, והוא משרת את אותם אתגרים עד שהסיטואציה משתנה.
לפני שינוי הסיטואציה, באיזה מדינות אחרות, באיזה סכסוכים אחרים, ככה על קצה המזלג אפשר למצוא את אותו הנרטיב?
הסיפור הזה נחקר בלא מעט מקומות ברחבי העולם. יש מחקרים על מדינות, מה שנקרא, יוגוסלביה לשעבר, יש מחקרים על קפריסין ושני הצדדים בתוך הסכסוך הקפריסאי, יש מחקרים על צפון אירלנד גם לפני וגם אחרי, הגוד פריידי אגרימנט, ובכולם אנחנו מזהים ממש 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 את אותם התהליכים. אני כן אסייג את זה ויגיד, יש הבדלים כמובן בין חברות שהן יותר דמוקרטיות או פחות דמוקרטיות, יש הבדלים תרבותיים בין חברות שונות, זה לא שאנחנו מדברים על אותו שטנץ שעובד בדיוק אותו דבר בכל חברה, אבל התהליכים הפסיכולוגיים הבסיסיים הם מאוד מאוד דומים.
ואז הסיטואציה משתנה?
ואז הסיטואציה משתנה, וכשאני אומר סיטואציה משתנה, צריך להבין שכשמדברים על שינוי של סיטואציה בחברות, בסכסוך קשה, זה לא, והלוואי שזה היה ככה, שינוי דיכוטומי. זה לא שאנחנו מורידים את המסך על הסיטואציה של הקונפליקט, ומעלים את המסך על הסיטואציה של השלום ותהליך של יישוב הסכסוך, הסיטואציה הופכת מאוד אלימה ומאוד קונפליקטואלית, למה שאנחנו קוראים סיטואציה אמביוולנטית. אנחנו היום נמצאים בהקשר של הסכסוך היהודי-ערבי או הישראלי-פלסטיני, בסיטואציה אמביוולנטית. למה היא אמביוולנטית? כי מצד אחד יש אלימות ויש איום, של שני הצדדים, כל אחד על השני, באלימות שהיא אלימות קשה, וניסיון אפילו, אני אגיד לפעמים, להכניע את הצד השני, ומצד שני, יש הזדמנויות, ובתוך כל אחד מהצדדים, יש קבוצות שהן יותר מתונות, והן כן מדברות על הכרה בצד השני, כישות לגיטימית וסוברנית, וכו וכו, ויש הזדמנויות להתקדם אל עבר שלום. וכשיש הזדמנויות, או כשהסיטואציה הופכת מאלימה, למה שאני קורא לה, אמביוולנטית, אז לפתע אותו סיפור, אותה תשתית פסיכולוגית, אותו נרטיב ששרת אותנו כל כך כל כך כל כך טוב בזמן הסכסוך, פתאום הוא הופך לחסם. למה הוא הופך לחסם? כי אם הציבור כולו, או הרוב המכריע של הציבור, והחברה הישראלית גם היום מעל 70-75% מהציבור היהודי בישראל, מאמין כמעט באופן מוחלט בכל התמות שתיארתי לכם קודם. אם אלו האמונות שהציבור מחזיק בהם, וכמובן שהצד השני מחזיק באמונות דומות רק הפוכות, אז אנחנו לא מסוגלים, לא יכולים, ואני אגיד כמעט בצורה קונספירטיבית, גם לא רוצים לזהות הזדמנויות לשלום, גם כשהן עומדות מולנו. כי אם אתה מאמין שהצד השני תמיד דפק כל הזדמנות, ושאנחנו הקורבנות האולטימטיביים, ושאנחנו המוסרים והצד השני הוא לא, ושהם לא בני אדם, אז גם אם הם, ולא משנה מי זה הם כרגע, ישימו לנו על השולחן, מול העיניים, הזדמנות יוצא דופן שכוללת פשרות מרחיקות לכת מהצד שלהם, זה לא שאנחנו נדחה אותה, אנחנו פשוט לא נסתכל עליה. ואני הרבה פעמים נותן דוגמה שבעיניי היא דוגמה מאוד מאוד מוחשית לסיפור הזה, רק כדי שנבין. אני פותח כמעט כל הרצאה פומבית שלי בעשר שנים האחרונות בשאלה הבאה. אני שואל את הקהל, האם או מי מהקהל מוכן לעמוד כרגע ולהגיד שני משפטים על מה שנקרא היוזמה הסעודית או יוזמת הליגה הערבית? יוזמת הליגה הערבית היא אחת היוזמות הדרמטיות, המהפכניות, הבאמת באמת פורצות דרך שהיו פה בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי ערבי או ישראלי פלסטיני, וכל מה שאני שואל את הקהל בסיטואציות האלה הוא, האם אתם מכירים אותה? אני לא שואל אם הם תומכים בה, או היו מוכנים לתמוך בהסכם כזה. ובכל אחת מההרצאות שעשיתי בעשר שנים האחרונות, ואני עושה הרבה, לא היו יותר אני אומר בין 3-5% כדי להיות נדיב עם הקהל, שאמרו לי, אנחנו מכירים את יוזמת הליגה הערבית, וזאת דוגמה, כי כשאנחנו חסומים באופן כל כך כל כך כל כך משמעותי, אל מול הזדמנויות, בגלל הנרטיבים, בגלל האמונות, בגלל תפיסות העולם, שעזרו לנו במשך כל כך הרבה שנים לחיות פה בתוך הסכסוך, אז גם כששמים לנו מול העיניים יוזמה כמו יוזמת הליגה הערבית, זה לא שאנחנו מתנגדים לה, אנחנו פשוט לא רואים אותה. מבחינתנו היא לא קיימת, ואותו דבר בדיוק עושה הצד השני, חשוב לי להגיד את זה, זה לא שאנחנו עושים את זה כי אנחנו לא מוסרים, או כי אנחנו לא רוצים שלום, או כי טוב לנו ונעים לנו כרגע, אנחנו עושים את זה כי זהו התהליך הפסיכולוגי של חברות שנמצאות בסכסוך.
כי אנחנו אנשים.
כי אנחנו בני אדם שחיים בתוך חברה, שחיה בתוך קונטקסט, שהוא קונטקסט מאוד 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 קשה להתמודדות, והחברה הזאת מפתחת לעצמה את המנגנונים שעוזרים לה להתמודד בתוך הקונטקסט הזה, והמנגנונים האלה בשלב מסוים מתחילים לפגוע בה.
זה יהיה נכון להגיד שמה שמאוד מניע אותנו זה שנאה ופחד, בתמהיל שונה או לא בהכרח שניהם נוכחים אצל כולם?
אני קשה לי מאוד להסכים, עם אמירה כמו מה שמניע אותנו הוא שנאה ופחד. שמה שמניע אותנו, ושוב, אני מאוד ביקורתי במקומות שאני רוצה להיות מאוד ביקורתי, ואני מאוד, אני לא אגיד סלחן, אבל אני רוצה כן לשקף הבנה של תהליכים של חברות בסכסוך. מה שמניע אותנו הוא הרצון להרגיש מוגנים ובטוחים מצד אחד, ומצד שני הרצון להרגיש שאנחנו אנשים טובים וחברה טובה ומוסריים וצודקים. ושנאה ופחד הם מנגנונים מאוד משמעותיים שמשפיעים, או תופעות רגשיות מאוד 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 משמעותיות שמשפיעות על כמעט כל מה שקורה לנו פה היום. אני הייתי מוסיף דרך אגב לשנאה ולפחד גם את הייאוש. זאת אומרת, בעיניי, כשמסתכלים היום על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בשני הצדדים, דרך אגב, ברמות שונות, שלושת המהלכים הרגשיים המשמעותיים ביותר, זה ייאוש, פחד ושנאה. לכל אחד מהם יש תפקיד שונה, ואפשר אולי לדבר עליו, ודרך אגב, עם כל אחד מהם, לכן אפשר לשנות אותו בדרך שונה.
אז אולי באמת נדבר על שלושת הרכיבים שהזכרת, שנאה, פחד ויוש, ואיך אפשר להתמודד איתם. מה הם עושים ואיך אפשר להתמודד איתם.
אוקיי, אז ברשותך אני אתחיל מלחבר ביחד את הייאוש ואת השנאה. כי אני חושב שהייאוש והשנאה הם רגשות מאוד שונים, אבל כן יש להם איזה כזה common denominator, זאת אומרת יש להם איזו מטריה שמחברת את שניהם. ובואו נדבר רגע על ייאוש, ובואו נדבר רגע על שנאה, ונסה להבין באמת ממה הם נובעים, וגם למה הם מובילים, ואולי אחר כך גם קצת איך אפשר לשנות אותם. בגדול מה שמחבר גם ייאוש וגם שנאה, זה איזושהי תמה מאוד מאוד בסיסית שאומרת, המשהו הזה, האובייקט, זה יכול להיות הסכסוך במקרה של ייאוש, וזה יכול להיות הצד השני במקרה של שנאה, הוא לעולם לעולם לא ישתנה. איזו תפיסה מאוד סטטית של המציאות, שאומרת, בוא ניקח לרגע שנאה, שנאה אומרת ברמה מאוד מאוד בסיסית שלה, היא אומרת, הצד השני, זה לא רק שהוא פוגע בנו, זה לא רק שהוא מדבר בצורה פרובוקטיבית, גזענית, זה לא רק שהוא מתנהג בצורה אלימה, טרוריסטית, לא צודקת, כובשת, יגיד צד אחר, אלא יש פה משהו הרבה יותר מהותי. הוא עושה את זה כי הוא כזה, כי הם כאלה, כי הם נולדו כאלה, והם לעולם, לעולם, לעולם לא השתנו. עכשיו, בואו תנסו לחשוב, מה זה אומר ברמה מאוד פרקטית לאדם, אם הוא אומר, הצד השני הוא כזה, הוא לא מוסרי, הוא אלים, הוא כובש, הוא טרוריסט, לא משנה מה, אבל זה הטבע שלו, והוא לעולם לא ישתנה. זה אומר, למשל, שבאמת אין שום היגיון, למשל, בלדבר עם הצד השני. כי כשאני מדבר עם הצד השני, כל הרעיון הוא שאני יזוז קצת, הוא יזוז קצת, הוא קצת יבין אותי, אני קצת יבין אותו, ואנחנו נגיע לאיזשהו עמק שווה. אם הצד השני לא יכול להשתנות, כי מה שהוא עושה זה משהו שמוטבע בגנים שלו, בתרבות שלו, במהות שלו, כאינדיבידואל או כחברה, אין שום היגיון בלדבר איתו. בוא נחשוב על להתפשר. כשאני רוצה להתפשר עם הצד השני, בוא ניקח את הפרספקטיבה הישראלית על הסכסוך. חלק גדול מהציבור הישראלי יגיד לכם, אני מוכן לסגת מהשטחים, אפילו כמעט לגבולות 67 עם חילופי שטחים מסוימים, מתוך הנחה שאם אני אסוג מהשטחים, הצד השני יפסיק את האלימות ויכריז על קץ הסכסוך. להפסיק את האלימות ולהכריז על קץ הסכסוך זה שינוי מאוד משמעותי מבחינת העמדות, התפיסות ודרך הפעולה של הצד השני. אם אני אומר שהצד השני לעולם לא ישתנה, לעולם לא, וזאת צנאה, להגיד, הם אלימים מטבעם, הם גזענים מטבעם, הם לא מוסריים מטבעם, הם לעולם לעולם לא ישתנו, פשרה היא דבר לא הגיוני, היא באמת דבר לא הגיוני. אפשר לעשות איזה שהם נסיגות טקטיות, אפשר להקים חומה ענקית, כמו שטראמפ עושה בארצות הברית, או כמו שאנחנו עשינו פה בצורה כזאת או אחרת, במצבים שונים, אבל ממש להתפשר עם הצד השני, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, חלק גדול, גם מהציבור הישראלי, וגם מהציבור הפלסטיני, באמת מאמין שהצד השני לעולם לא ישתנה. כשאנחנו עושים מחקרים כאלה, אנחנו רואים שאומרים לנו, כן, הם יכולים קצת לשנות את הטקטיקה שלהם, הם יכולים לשנות את הדיבור שלהם, אבל במהות, הם לעולם לעולם לא ישתנו. עכשיו, זה מתחבר לעוד אלמנט, כשאנחנו מדברים על שנאה ברמה הקבוצתית, אנחנו לא רק אומרים הם לעולם לא השתנו, אנחנו גם אומרים הם כולם אותו דבר. ואם הם כולם אותו דבר, וכולם שהם אותו דבר לעולם לא השתנו, אז כל שיח או דיון איתם הוא כמעט לא רלוונטי. לפה אני רוצה לחבר גם את העניין של ייאוש. וייאוש, צריך להגיד קודם כל שבחברות שנמצאות בסכסוכים מאוד קשים, לאורך הרבה מאוד שנים, ייאוש הוא רגש מאוד 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 הגיוני. הוא באמת רגש הגיוני. תנסו לחשוב על אנשים שחיים פה עשרות שנים, שחווים כל הזמן ניסיונות כישלונות, ניסיונות כישלונות, קם עוד מנהיג, או אנחנו הולכים לבחירות, והמנהיג שלנו אומר, עד הבחירות הבאות יהיה שלום, ועד הבחירות הבאות אין שלום, או קם פתאום מנהיג פלסטיני, ומציע איזה הצעה, או מנהיג אמריקאי, ואנחנו כל הזמן חווים כישלונות. כשאנחנו כל הזמן חווים כישלונות, אנחנו מפתחים איזושהי תפיסה שאומרת, את הדבר הזה אי אפשר לפתור. ואנחנו רואים שאנשים שהם יואשים בתוך סיטואציות של סכסוכים אומרים הרבה מאוד פעמים, זה פשוט לא פתיר. זה לא פתיר כי סכסוכים כאלה לא נפתרים. זה לא פתיר כי גם אם סכסוכים כאלה כן נפתרים, כזה סכסוך אין. ואנחנו שומעים את זה המון בהקשר הישראלי-פלסטיני, שאומרים, כן, הסכסוך בצפון אירלנד נפטר, אבל אתם לא יכולים להשוות את זה למה שקורה פה, פה יש איזה שילוב של עניין דתי, עם עניין אתני, עם היסטוריה, עם וכו 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 וכו, ויש פה איזו תפיסה מאוד 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 מהותית, של סכסוך שהוא, או מצב שהוא סטטי, שהוא לא בר שינוי, כי הצד השני לא יכול להשתנות, כי הסכסוך הזה לא יכול להשתנות, יש אפילו אנשים שמיואשים כי הם אומרים שאנחנו לא יכולים להשתנות, או שאנחנו לעולם לעולם לא נשתנה, וצריך להבין שייאוש כזה, יש לו השלכות פרקטיות מאוד 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 ברורות, זאת אומרת, אם אנחנו מיואשים, אז אין שום סיבה לנסות לייצר שינוי, יש איזה קבלה, כמעט תקראו לזה חוסר עונים נלמד. נסו לחשוב לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע. כן. הציבור הישראלי אומר לעצמו, חטפנו אתמול עשרות, מאות טילים, וואלה, זה מאוד קשה, אנחנו קצת נכעס, הרבה נפחד, אולי קצת נצעק, אבל בגדול בגדול, ורוב הציבור אומר את זה כרגע, וואלה, זאת המציאות. זה מה שיש. ואם זאת המציאות, אין שום סיבה שננסה לעשות משהו כדי לצאת מהמציאות הזאת, פשוט כי זה לא יקרה, כי אי אפשר לשנות את זה. ולכן שנאה וייאוש הם בעצם משולבים האחד בשני, ומייצרים איזה מצב שאומר, אין שום טעם לנסות לעשות כלום, כי שום דבר לא ישנה פה כלום.
כמו שאתה אומר, זה ייאוש, זה ייאוש מאפשרות לשנות את המצב, אבל זה לא בהכרח ייאוש בהקשר רחב יותר, כי אנשים, כישראל לפחות, לפי מדד האושר, אנשים משלבים את זה בחיים שלהם וממשיכים, כלומר.
אז יש פה שאלה, זאת אומרת, ויש פה כמה שאלות, מצד אחד, ואני לא מומחה לאושר, כמו שאתם אומרים, אני חוקר דברים יותר עגומומיים,
פחות שמחים
מאושר, אבל הרבה, מהמעט שאני יודע על מחקרי האושר, אז יגידו לכם הרבה חוקרי אושר, שאושר קשור הרבה למשמעות. לפוזיטיב אפקט, זאת אומרת לרגש חיובי בחיי היום יום, פלוס משמעות. משמעות יש לנו פה המון. חברות בסכסוך, אם יש משהו שלא חסר להם, זאת משמעות, ואני חושב שבמובן הזה, את ההיבט הזה בתוך הסיפור של אושר, אנחנו מקבלים מהמקום ההוא, אני חושב שמה שאתה מעלה היא כן נקודה מאוד משמעותית, זאת אומרת, אנחנו עוברים תהליך של התרגלות, של הסתגלות, של קבלה במידה רבה, שזאת המציאות שבתוכה אנחנו יכולים או חייבים לחיות, אני מזהה את זה כסיטואציה מאוד קשה ומאוד בעייתית, אני חושב שכן יש פה שאלה באמת כמה אנשים חשים, בוא נקרא לזה urgency, או איך נתרגם את זה
לדחיפות,
כמה באמת אנשים חשים דחיפות, וזאת שאלה מאוד 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 משמעותית, אני חושב שגם בהיבטים הפוליטיים, חלק מהמשימה של אנשים שלא רוצים לייצר פה שינוי, שכולל בתוכו פשרות משמעותיות אל עבר שלום, היא להגיד, אין דחיפות. בסך הכל, הסיטואציה שבתוכה אנחנו חיים, היא לא כל כך נוראית, והמצב הכלכלי שלנו הוא לא כזה רע, וקצת או הרבה טילים, כל חודש או חודשיים, או שנה או שנתיים, זה משהו שאנחנו מסוגלים לחיות אותו, איתו, ובוא נגיד יותר מזה, האלטרנטיבה עלולה להיות אפילו יותר גרועה, ולכן כדאי להישאר איפה שאנחנו נמצאים כרגע.
אז מה עושים עם הסיטואציה הזאת? תיארת פה סיטואציה שהיא מאוד מאוד מורכבת.
ושכנעת חלק גדול מהמאזינים.
כן, השתכנענו שאנחנו מיואשים, ושאפשר, עדיף להיות עם הרע שאתה מכיר, מאשר עם הרע שאתה לא מכיר. אבל בכל זאת אתה בא ממקום מאוד אופטימי, ומצפה ליכולת ליצור שינוי. אז מה אתה עושה? איזה שינוי? איך אתה מייצר אותו?
לא, אני חושב שקודם כל חשוב להגיד, לפחות בתפיסה שלי, האמונה שהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היא סבירה, היא הגיונית, אנחנו יכולים לחיות איתה, זה יכול להמשיך לאורך שנים, היא אמונת שווא מוחלטת. וצריך לשים את זה על השולחן.
שיחקנו פה משחק כרגע.
כן, כן, לא, אנחנו, אני מסרב. אני מסרב לשתף את הפעולה. אוקיי. אבל אני חושב שחייבים קודם כל לשים את הדבר הזה על השולחן. ואז האמירה שלי או שלנו כפסיכולוגים חברתיים שמפתחים התערבויות, או שהמחקר שלהם עוסק בפיתוח התערבויות, אומרת, בשביל לקדם חברות שנמצאות בסכסוכים קשים אל עבר יישוב הסכסוך, לא צריך להציע עוד הצעה, או עוד רעיון שהוא רעיון יצירתי לגבי איפה מעבירים את הקו או איפה מעבירים את הגבול, כי הרעיונות האלה, אם אתם מקבלים את התיאוריה שאני הצגתי פה בהתחלה, הם לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים כי הציבור לא יראה אותם, לא פה ולא בצד השני, כי הוא חסום. ואז המשמעות היא שמה שצריך לעשות כדי כן לייצר שינוי, הוא לשחרר את החסם. ולשחרר את החסם זה בעצם אומר, בוא נזהה מהו השריון שהחברה עתתה על עצמה כדי להגן על עצמה או כדי לשרת את האינטרסים שהיו לקודם, ולנסות לשחרר את אותו שריון. ומה שאנחנו עושים במעבדה בעשר שנים האחרונות זה בעצם לפתח התערבויות שנועדו לשחרר את השריון הזה. אני יכול לתת לכם דוגמאות, כמה דוגמאות מעניינות לדברים כאלה. אני אתחיל דווקא ממשהו מאוד 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 פשוט. אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים מה שאנחנו עושים בסיטואציות האלה, מה שחברות עושות בסיטואציות האלה, שבהם הם רוצות לגרום לצד השני להגיד, עשיתי עוול, פשעתי, עשיתי דבר לא בסדר, אני מוכן לפצות, או אפילו להציע איזה שהם מחוות, כדי לחפר על אותו עוול, זה להטיח את העוול בפנים של הצד השני. ואנחנו גם יודעים שבלי ששני הצדדים בתוך סכסוך קשה יהיו מוכנים להגיד עשיתי טעויות, עשיתי מעשים לא מוסריים במהלך הסכסוך, בלי זה מאוד מאוד קשה להתקדם אל עבר יישוב של הסכסוך. ויש לנו פה איזושהי סיטואציה שהיא מאוד בעייתית. תחשבו כמה החברה הישראלית מתנגדת, או כמה היא מוקיעה את מי שמנסה להגיד לה, קחו את שוברים שתיקה כדוגמה, עשיתם מעשים לא מוסריים בתוך סיטואציות מסוימות. אפילו אם הוא אומר, אני ציוני ואני בעד החברה ואני בעד המדינה וכו וכו וכו. אנחנו בסדרה מאוד גדולה של מחקרים, שאלתם קודם איפה עוד, אז נגיד זה, אלו מחקרים שהתחילו בבוסניה, בהקשר של דווקא הטבח בסברניצה וכו, ועברו לפה, שאלנו את עצמנו, מה צריך לעשות כדי שאנשים, ברמה הפסיכולוגית, כדי שאנשים בשתי החברות יהיו מוכנים לקבל על עצמם עוולות שהקבוצה או החברה שלהם עשתה, להכיר בהם, וגם להיות מוכנים לפצות את הצד השני. והשתמשנו בהתערבות פסיכולוגית מאוד מאוד ידועה ופשוטה, שקוראים לה self-affirmation. Self-affirmation זה בעצם אשרור עצמי. אמרנו, ממה אנשים כל כך מפחדים, למה אנשים כל כך מפחדים משוברים שתיקה? אנשים כל כך מפחדים משוברים שתיקה, כי מבחינתם, אם שוברים שתיקה אומרים, צהל עשה במקומות ספציפיים, פעולות שהן פעולות לא מוסריות, או עוולות כלפי הצד השני, זה אומר שאנחנו כחברה, אנחנו חברה לא מוסרית, ואם אנחנו חברה לא מוסרית, ואני שואב חלק גדול מהתפיסה שלי את עצמי כאדם, מתוך החיבור שלי לקבוצה שלי, אז אני אדם לא מוסרי, כי אני זה חלק מהצבא, והצבא הוא חלק מהמדינה, ואני חלק מהמדינה, ואני חייב איכשהו להתמודד עם הסיטואציה הזאת. נתנו לישראלים, קודם כל לבוסנים, אחר כך לישראלים, לעשות מהלך מאוד מאוד פשוט של 10 דקות עד רבע שעה, של מה שנקרא אישרור עצמי, ברמה פרקטית, ביקשנו מהם לכתוב על כמה ערכים, שהם ערכים משמעותיים מבחינתם בחיים, לא קשורים לסכסוך בשום צורה, ולספר לנו איך הם חיים על פי הערכים האלה. קבוצת הניסוי עשתה את זה, קבוצת הביקורת עשתה משהו שהוא מאוד, מאוד ניטרלי. אנשים שניתנה להם האפשרות לאשרר, זאת אומרת להגיד אני בן אדם טוב, אני בן אדם מוסרי, היו מוכנים בכמעט 40% יותר מאנשים שלא ניתנה להם האפשרות הזאת, להכיר בעוולות מאוד מאוד קונקרטיות שהקבוצה שלהם עשתה, ואפילו להיות מוכנים לפצות את הצד השני על אותן עוולות, ומצאנו את הדבר הזה בכמה קונפליקטים ברחבי העולם, גם בבוסניה, גם בישראל, גם במקומות אחרים. זאת אומרת, אם זיהינו את החסם המשמעותי, במקרה הזה החסם המשמעותי הוא שאנשים לא מוכנים להכיר בעוולות, כי אומרים זה ישפיע על האופן שבו אני תופס את עצמי כאדם מוסרי או לא מוסרי, ברגע שנתנו להם את האפשרות להתגבר על זה, הם פתאום היו מוכנים להיות הרבה יותר פתוחים גם למהלכים יותר רחבים.
מה לגבי האמונה שהזכרת שהצד השני הוא מישהו ולא ישתנה?
אז פה האמת שיש לנו, אנחנו עושים המון מחקר בתחומים האלה. זאת אומרת, אני, אם הייתם שואלים אותי, אתה יודע, יש לנו כפתור אחד שאפשר ללחוץ עליו, אולי במטאפורות אחרות היו משתמשים, יש לנו כדור אחד במחסנית, אני לא בטוח שזה
יש אנשים שאוהבים את
שזה המטאפורה שהייתי בוחר בה כרגע, אבל אם הייתם אומרים לי, יש דבר אחד שאפשר לשנות, בקרב הציבור הפלסטיני, או בקרב הציבור הישראלי, או בקרב כל ציבור שנמצא בסכסוך ברחבי העולם, אני הייתי בוחר בדבר הזה. הייתי אומר, הייתי רוצה לגרום להם להאמין, שיש סיכוי שהצד השני יכול להשתנות. ופה אנחנו, בזה אנחנו עסוקים המון המון זמן, המון שנים, וגם מוצאים ממצאים מאוד 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 מעניינים. אנחנו התחלנו את זה בסדרת מחקרים מאוד פשוטה, שעשינו בשנת 2011, והתפרסמה, ב-2011 זה התפרסם בסיינס, התחלנו את זה ברשות הפלסטיני דווקא, אחר כך עברנו לפלסטינים אזרחי ישראל, וגם ליהודים בישראל, ובקרב כל הקבוצות האלה, עשינו התערבות חינוכית, מאוד פשוטה, שבעצם דיברה על העובדה שקבוצות אנושיות, קבוצות חברתיות לאורך ההיסטוריה, השתנו. הם השתנו כשהמנהיגות שלהם התחלפה, הם השתנו כשהמצב הכלכלי השתנה, הם השתנו בעקבות תהליכים גלובליים, ושקבוצות כאלה עברו שינוי, הם עברו שינוי מבחינת התפיסות שלהם, מבחינת האמונות שלהם, מבחינת המוטיבציות שלהם, ובעצם מה שעשינו בהתערבות החינוכית המאוד מאוד פשוטה הזאת, זה שנתנו דוגמאות, מקבוצות שנתפסו כהכי אלימות, כהכי גזעניות, כהכי טרוריסטיות בשעתו, ועברו שינוי מאוד משמעותי בעקבות שינויים חיצוניים. מה שמעניין הוא, שלמרות שלמשל כשעשינו את ההתערבות בקרב פלסטינים, רצינו לגרום להם להאמין שישראלים יכולים לשנות את התפיסות ואת העמדות שלהם, אבל לא דיברנו איתם על ישראלים. כי בדקנו את זה ומצאנו שכשאנחנו מדברים איתם באופן ישיר על ישראלים, או כשאנחנו מדברים עם ישראלים על פלסטינים, הם ננהלים. תמיד נותן את הדוגמה של סבתא שלי, סבתא שלי זיכרונה לברכה, הייתי מראה לה את הדברים שאנחנו עושים, והייתה אומרת, על מה אתה מדבר? אני חייתי עם ערבים כל החיים, הם אף פעם לא השתנו, אתה תפנה להם את הגב וכו וכו וכו, כל הסטריאוטיפים שכולנו מכירים, אבל פתאום אנחנו גילינו במחקר שלנו, זה מחקר שנעשה בשיתוף עם פרופסור קארל דווק וג'יימס גרוס מאוניברסיטת סטנפורד, שכשאנחנו מלמדים אנשים באופן כללי, שקבוצות לאורך ההיסטוריה השתנו, הם כבר מיישמים את זה באופן קונקרטי לגבי הקבוצה הספציפית שנמצאת איתם בסכסוך, ופתאום הכל נפתח. רמות השנאה יורדות באופן מאוד דרמטי במחקרים אקספרימנטליים שעשינו, ורמת הנכונות שלהם לעשות פשרות בסכסוך עולה באופן משמעותי. תלמיד דוקטורט שלי מאוניברסיטת סטנפורד, עמית גולדנברג, סיים לאחרונה מחקר אורך, שעשה את ההתערבות הזאת בשלוש ערים שונות בישראל, ובעצם התמיע אותה בתוך תוכניות מנהיגות. בתוך תוכניות מנהיגות לימדנו אנשים, עכשיו זה כבר לא היה סטודנטים, אלא אנשים אמיתיים, כמו שאנחנו אומרים, לימדנו אותם שקבוצות יכולות להשתנות, ומצאנו שינוי ארוך טווח, מעל 6 חודשים אחרי ההתערבות, גם בנכונות שלהם לעשות פשרות דרמטיות בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם ברמות התקווה שלהם, וגם בכל מיני פרקטיקות יותר קונקרטיות לגבי הנכונות שלהם לתת משאבים גם לקבוצות אחרות, ובהקשר הזה גם לפלסטיני. אני יכול לתת עוד דוגמה אחת בהקשר הזה, שאלנו את עצמנו, וזה מחקר שעשיתי עם פרופסור תמר סגי, פה מהבין תחומי, גם מחקר שפורסם ב-2014, אבל כבר כמה שנים אנחנו עובדים על הרעיון הזה, שאלנו את עצמנו, ונגיד שקבוצות כאלה נפגשות אחת עם השנייה, נגיד שיש קומוניקציה ישירה בין חברי קבוצה אחת לחברי קבוצה אחרת, מה הם צריכים להגיד אחד לשני, אבל להגיד משהו שהם באמת יכולים להגיד, לא כמו שהיו אומרים פעם, כשהפלסטינים יהיו שוויצרים, הם יגידו, כן, היינו רוצים שאתם תשלטו בנו, ושיהיה פה, הם לא יגידו את זה, מה הם באמת יכולים להגיד, שיגרום לנו להאמין, ששינוי אפשרי בקרב הצד השני. ותמר, השותפה שלי, בעצם באה עם הרעיון שמגיע מתוך העולם של יחסים בין אישיים, שאמר, מה יקרה אם הם יעבירו ביקורת פנימית, ביקורת על הקבוצה שלהם? תנסו לחשוב על, נגיד, על בני זוג שמתווכחים, ובן זוג אחד מתחיל את ה, או במהלך הוויכוח, פתאום הוא אומר, אני יודע שאצלי, שיש לי המון מה להשתפר. ואני יכול לשנות המון דברים. ואנחנו גילינו במחקרים שלנו, שכשפלסטינים מדברים לישראלים, או ישראלים מדברים לפלסטינים, והם מתוודים על דברים שהם חושבים שמצריכים תיקון בתוך החברה שלהם, גם אם לא קשורים לחלוטין לסיפור הישראלי-פלסטיני. למשל, אם פלסטיני אומר לישראלי, אנחנו צריכים לעשות המון עבודה במערכת החינוך שלנו. יש המון שיפור שצריך לעשות בתוך מערכת, או אנחנו צריכים להילחם בשחיתות הרבה יותר בתוך החברה הפלסטינית. אותו ישראלי ששמע את זה, על פי המחקרים שלנו, יהיה מוכן עכשיו בצורה הרבה יותר פתוחה והרבה יותר קשובה להאזין, למשל, הנרטיב הפלסטיני בנוגע לסכסוך, ואחר כך גם יהיה מוכן להתפשר הרבה יותר בעקבות ההבנה של אותו נרטיב. זאת אומרת, פה מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים פרקטיקה מאוד מאוד ספציפית לגבי תכנים או מסרים שצריכים לעבור מצד אחד לצד השני, שבסופו של דבר משקפים איזושהי אמונה יותר רחבה שהצד השני יכול להשתנות, ואז מובילים לפתיחות יותר גדולה.
אז בוא תחבר לנו קצת את הנקודות, כלומר, מצד אחד דיברת על מגוון מאפיינים פסיכולוגיים שתוקעים אותנו, אני חושב, היה ניסוח שלך, ומצד שני במעבדה אתה מוצא, וגם קצת בעולם האמיתי אתה מוצא דברים שאולי יכולים להתגבר על הדברים האלה. איך הכל מתחבר יחד? כלומר, מה עושים עם...
אז אני אגיד כמה תובנות שאני חושב שהן ברמת המקרו, ברמה הרחבה יותר. אני חושב שקודם כל, לפחות מבחינתי, שוב, ככל שעוברות השנים, וכמובן שגם אני לוקה באותם הטיות ודיסוננס קוגניטיבי שמצריך ממני להצדיק את אותו, את אותם דברים שאני עושה ביום יום, אבל אני יותר ויותר מבין את הכוח של הפסיכולוגיה בשימור ועיכוב, שימור תהליכים שקשורים לסכסוך ועיכוב היכולת שלנו לצאת מתוך הסיטואציות האלה. בתוך זה או מתוך זה, אני חושב שמאוד מאוד חשובה האמירה שבעצם מתארת את הקושי או את האתגר כלגיטימי, או נותנת לו את המקום, ולא אומרת החברות האלה שתקועות בתוך הסיטואציות האלה, הן חברות לא מוסריות, תאבות כוח, אלימות וכו, אלא יש פה תהליך פסיכולוגי שהוא באמת תהליך תוקע. ואני חושב שרק ההבנה שלנו את הסיטואציה הזאת יכולה לאפשר לנו גם לצאת ממנו. החלק השלישי הוא החלק שאומר שאנחנו חייבים להפסיק לחפש את המטבע מתחת לפנס. ואנחנו כל הזמן מחפשים את המטבע מתחת לפנס, ולחפש את המטבע מתחת לפנס זה או להציע הצעות קונקרטיות חדשות לפתרון, או להמשיך לעשות את אותם דברים שאנחנו יודעים שלא עובדים, ולא להבין למה הם לא עובדים. קחו את הדוגמה של מה שדיברתי עליו קודם כאישרור עצמי, אנחנו כל הזמן, אני מדבר על אנחנו, האנשים בסכסוכים שמנסים להניע דעת קהל אל עבר שינוי וישוב של הסכסוך, למשל, כל הזמן מתיחים בחברות כמה הן לא מוסריות וגזעניות, או כובשות, או לא משנה מה, והדבר הזה הוא לא עובד, הוא לא אפקטיבי, ואנחנו חייבים לפתח הבנה יותר מעמיקה של הרגשות, של הצרכים, של המוטיבציות האמיתיות של חברות שנמצאות בסכסוכים, כדי לבנות על בסיס ההבנה הזאת את ההתערבויות שיכולות להוביל לשינוי. והדבר האחרון, וזה אולי המסר המשמעותי ביותר, אנחנו חייבים לייצר חיבור בין העולם שמייצר את ההבנה הזאת ואת ההתערבויות האלה והידע הזה בתוך המעבדות המחקריות של האקדמיה, לבין מי שבאמת מנסה לעשות שינוי במציאות.
תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם ערן אלפרין. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני מרכז הבינתחומי על ההקלטה, ולאולפני סוף הסאונד על העריכה, ולאמיר זיו, האורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות, בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.